בוקר טוב, מי זוכר איפה אנחנו? כשאדם מכיר שהוא מתגאה, הוא רפואה לתיקון הגאווה. כי כל העניין של הגאווה זה להיות האדם מצוי בעיוורון כזה שאין לו עוד צורך בהשתלמות. הוא לא מזהה בכוחותיו כוחות טובים פחות וטובים יותר, שממילא צריכים לטפל בכוחות הפחות טובים שבקרבי, ביחס לעצמי וביחס לזולת. כל מה שאני צריך לתקן, אז הגאוותן אין לו את זה. הוא לא מכיר בעצמו את הכוחות הלא מתוקנים. אבל אם אדם שמכיר שהוא מתגאה, אדם אומר, אופס, אני מתגאה. אז זה גופה סימן שהוא כבר לא כל כך גאוותן, שרוקחה קצת הקליפה. כשאדם מכיר שהוא מתגאה, הוא רפואה לתיקון הגאווה, כי על ידי מה שאתה מכיר בחסרונותיך, אז זה התחלת הרפואה לכך שאדם ישים לב לחסרונות שלו, לא במובן שבא לבטל פה את האישיות, אלא במובן שרוצה שהאישיות תהיה מלאה כמה שיותר מהשלמות.
אז בעצם ההכרה היא לא הפך הגאווה?
ההכרה בגאווה?
לא, ההכרה בחסרונות.
נכון. ההכרה בחסרונות היא מאוד מאפיינת את הלא גאוותן, אבל הוא גם צריך לא רק להכיר בחסרונות, אלא להיות צמא למלא אותם בשלמות. אתה מכיר בחסרונות, אבל אתה לא רק מכיר בחסרונות בצורה יבשה, אתה מכיר בחסרונות מתוך צמאון ותביעה פנימית להתעלות.
שראינו אז ביעקי, גם הוא שאף על פי הכרת החסרונות המשיכו ופשוט חיפשו מקום יותר נמוך מזה?
לא זוכר כרגע למה אתה מכוון שם. לא זוכר. מה שהוא כותב פה, אני אומר, הכרת הגאווה פה היא ודאי סימן שלא מדובר בגאוותן כל כך גדול. ומצד שני, זו עוד לא תכלית הענווה. אבל זה ודאי התחלה של כך. זין. הגאווה פוגמת את הרצון, וכיוון שהרצון פגום, אין מקום לכל טוב או טוב לנוח. הגאווה פוגמת את הרצון. כשאדם הוא גאוותן, וכשאדם הוא עסוק באיזושהי תדמית חיצונית מנופחת, שהקדוש ברוך הוא לא יכולים לדור בה כאחד, והבן אדם עסוק בהחצנה של עצמו ולא באמת בבניין האישיות הפנימי שלו, אז זה פוגם את הרצון. פגימת הרצון, הכוונה ביטול העדינות של הרצון, האצילות של הרצון, זה פגם הרצון. אדם גאוותן, הרצונות שלו הם גסים. לא מצד התוכן של מה ש... זאת אומרת, התחום של מה שרוצים. גם אם אתה רוצה דברים שהם כביכול מאוד מאוד עדינים, כמו תורה. אבל זה לא מגיע עם העדינות שיש ברצון לזה. הגאווה פוגמת את הרצון. וכיוון שהרצון פגום, אין מקום לכל טוב לנוח. הבן אדם הזה לא יכול להיות שייך אל הטוב. הטוב, השייכות אל הטוב היא בראש ובראשונה, ואולי בכל מקרה היא תמיד על ידי הרצון, הרצון השלם. זה השייכות לטוב. נקודת הרצון, הרצון של האדם. מה? כן, רצון טהור, רצון נקי, לא רצון גס. הגאווה פוגמת את הרצון, וכיוון שאתה בעל רצון גס, רצון מזוהם, שום דבר צריך לא יכול להיות מצד הטוב. בענווה כתוב, הענווה משלימה את הרצון. ובזה יהיה כלי יותר טוב לקבל כל ברכה. חטא. הגאווה מסבבת עצלות. כי כיוון שאתה גאוותן, ואתה לא חי מתוך תודעת צמאון של השתלמות בלתי פוסקת, אז אתה יכול ללכת כל הזמן עקב בצד גודל, באיזושהי איטיות כזו, לאן אתה רודף? מה יש? מה קרה? אתה קם מאוחר, ואתה עובד לאט, ואתה לא עושה כלום כל הזמן. למה? אתה עצלן. למה אתה עצלן? אם אתה עצלן, כנראה שאתה גם גאוותן. כי אתה לא חדור צמאון לשלמות. הגאוותן, הוא אטום, יש לו ערלות. סביב בקשת ההתגדלות, ההשתלמות. זה ודאי מסבב עצלות. לעומת זאת, הענווה, עניינה זו הזריזות. הנני, וירוץ אברהם, וירוץ אברהם. וימהר. הלאה. הגאווה היא הטיפשות היותר פראית. מה כתוב במשלי? תנ"ך? יש לך אתה? בפי אוויל חותר גאווה. חוכמת ערום אבין דרכו ואיוולת כסאילי מרמה. הגאווה היא הטיפשות היותר פראית. אם אני מבין טוב למה הרב רומז פה, התודעה שהגאוותן נמצא בה, העולם המדומיין הזה, שהוא בונה סביב עצמו, ומה שאנחנו אמרנו בשם הרב, שזה נקרא עיוורון, אז הנקודה הזו היא פשוט, היות האדם לא מציאותי. כשאתה גאוותן, אתה לא מציאותי. אתה נמצא באיזושהי סיטואציה עם אשתך, ואתה רק עושה לה איזשהו מי שברך. אבל אתה, מי שברך, אני אומר בלשון סגין האור. אבל זה נובע מהגאווה שלך, מחוסר היכולת שלך בכלל לראות את מה אתה צריך בעצמך להיות יותר מתוקן, יותר שלם. זה פשוט ניתוק מהמציאות, זה מצבים קצת הזויים וקיצוניים של איזושהי ניתוק מן המציאות. אתה עסוק פה בלהוכיח את פלויני ואלמויני, לא להוכיח בפועל, אלא להתייחס אל פלויני ואלמוני כלא תלמידי חכמים, ולא, לא יודע. ומה עם הבניין שלך כתלמיד חכם? אתה עמל עליו, אז זה יוצר איזשהו מצב של טיפשות פראית. פראית, אני מבין, ממש איבוד צורת האדם. זה משהו פראי, זה משהו שאין בו איזשהו יסוד שכלי מתוקן. הגאווה היא בעצמה עונש נורא. זה נורא לחיות את החיים באיזושהי מציאות חיצונית, שהם לא החיים באמת, זה נורא. הגאוותן שהוא בונה סביב עצמו תדמית מזויפת, אז הוא בעל מום, כמו שכתוב פה למטה. הוא חי בחיים מלאי בעיות נפשיות. הוא יצטרך פסיכולוג בדחיפות. קשה מאוד לחיות מתוך תודעה כזו, שאתה כל הזמן צריך להצדיק אי אלו כותרות כאלו ואחרות ביחס לעצמך או משהו כזה. ולא מתוך השייכות שלי לאמת והעבודה שלי עליה, העמל שלי עליו, כמו בענווה. כשאדם משתוקק להסרת הגאווה מלבבו, נעשים שונאיו אוהבים לו בלבבם. כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. כשאדם משתוקק להסרת הגאווה מלבבו, עצם ההשתוקקות להסרת הגאווה, עצם הבקשה להיות כל הזמן בבקשה, גם אם לפעמים אני כרגע לא מצליח, ולפעמים אני באיזשהו מצב שהוא כבר סימון של עצמי, אבל כשאדם משתוקק לזה, להסיר את הגאווה מלבבו, אז נעשים שונאיו ואוהבים לו, בלבבם. טוב, אני לא לגמרי מבין את זה, אבל אני יכול לתת אולי יצא על איזשהו כיוון. כשאדם משתוקק להסיר את הגאווה, ואדם משיל מעל עצמו את כל המעטפות האלה, המלאכותיות והמדומיינות, והוא מבקש להיות תובל את עצמו בזרם הרצון, להיות שייך לרצון טהור, כן, של הישרות וההתיישרות, ההשתלמות הבלתי פוסקת, ואדם באמת הוא משים את עצמו שם, הוא משים את עצמו, את מהות חייו, הוא שם אותה בשנאה של הגאווה ובענווה, זאת שמשתלבת בנהר החיים הזה, מבקשת כל הזמן להשתלב בנהר החיים האלוקי. אז ממילא הוא כבר מגלם בתוכיותו, וזה משהו קצת רוחני, הוא מגלם בתוכיותו את האמת הגדולה הזו של הנהר הרחב שהוא רוצה לטבול בו. הוא קצת נהיה דומה למקור, הוא קצת נהיה שייך אל המקור. ובהסרת הגאווה, קרי בבקשה להיות כל הזמן משתלם ב... בשלמות האלוקית, אז אפשר לראות בו, ואולי לא בתודעה גלויה, אבל אפשר לראות בו איזשהו משהו שהוא כבר לא מייצר לאחרים. השנאה בדרך כלל, השנאה במובנים פשוטים שלה, היא בגלל שאיזשהו משהו בך דוחק אותנו. אני מסביר פה את הפסקה לא רק במובן שאם היה פה גאוותן בחדר, לא היה לנו נחמד לשבת איתו. זאת אומרת, מישהו כל הזמן הוא... אני חושב שזה קצת יותר מרק איזשהו נוחות פסיכולוגית. יש פה באמת, הבן אדם הזה שמשתוקק להסרת הגאווה, או נקרא לזה כרגע האנוונטן, שהוא כל הזמן משתוקק להסיר את הגאווה עוד ועוד, אז הוא מייצג, הוא מצליח להכיל, להלביש באישיות שלו איזושהי אמת גדולה שאליה הוא שואף. וממילא כבר אי אפשר להרגיש באיש כזה שהוא צורר לי, שהוא הוא לא מסתדר לי. הם נעשים אוהבים לו בלבבם. לא בטוח שעדיין זו אהבה גלויה, אבל יש משהו שהאיש הזה מושך, והוא מושך כי אני חושב אולי להציע שהוא מייצג, מה שבולט בו זה הצמאון שלו להיות בשלמות. טוב, הלאה, לכבוד ט"ו בשבט. מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל. חידה. מי שמתאמץ להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת הארץ, ארץ ישראל. וענבים ירשו ארץ. מה הקשר בין הגאווה לבין ארץ ישראל? ובואו נראה רגע את י"ג, אוהב את ארץ ישראל באמת, יזכה לשנוא את הגאווה. ארץ ישראל, מה זה אהבת ארץ ישראל? וקצת דיברנו על זה, שאהבת ארץ ישראל זה לא אהבה שעניינה עכשיו זה לא רק אהבה שעכשיו עניינה להיות פה מין פטריוט כזה ש שמאוד מאוד, אני יודע, מאוד מאוד מתלהב מעבודת אדמה ומהתיישבות. אלא עבודת האדמה היא קדושה וההתיישבות היא קדושה, בגלל שארץ ישראל איננה דבר חיצוני לאומה, איננה קניין חיצוני לאומה. כשאנחנו מדברים על אהבת ארץ ישראל, אנחנו מדברים על אהבת העם והארץ. אהבת העם הנבנה בארץ, אהבת רוח החיים של האומה, זה אהבת ארץ ישראל. אנחנו אוהבים את הארץ בגלל שהיא אחת עם כנסת ישראל, ובאמת כנסת ישראל היא נקראת, היא מכונה ארץ, ארץ החיים. ארץ ישראל, שדבר אחד היא עם כנסת ישראל, חבוקה עם הבסגולות נפלאות, מה כל עניינה, מה כל עניין האופי של האומה שלנו? מה כל עניין אופייה של כנסת ישראל? שככל שאתה יותר אוהב את ארץ ישראל, אתה יותר אוהב את כנסת ישראל. אם אתה אוהב את ארץ ישראל וזה לא אהבת כנסת ישראל, זה לא כל כך אהבת ארץ ישראל. זה לא משנה, בין אם אתה מקים יישוב עכשיו או לא מקים יישוב עכשיו. טוב מאוד להקים יישובים. ויש כאלה שיותר מוכשרים לכך. אבל התנאי ההכרחי שבין אם אתה מקים יישוב ובין אם לא, מה שאתה צריך לאהוב בארץ ישראל זה את אהבת כנסת ישראל. אותו דבר כמו שהרב חרלאפ כותב לגבי אהבת אדם מישראל. הוא אומר, אם אתה אוהב אדם מישראל, אני חושב שזה כתוב בספר הזילי. אם אתה אוהב אדם מישראל, אבל אתה לא אוהב את כנסת ישראל, זה לא נקרא אהבת ישראל. זה נקרא אהבת האדם, זה משהו מאוד, מאוד נחמד אולי. אבל זה לא נקרא אהבת ישראל. ואהבת ארץ ישראל זה אהבת כנסת ישראל. אהבת רוח החיים אשר רוחי אשר שמתי, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך. האופי שלנו זה אהבת הארץ. ומה העניין האופי שלנו? האופי שלנו זה מה שלט לה מגרמה כלום. כנסת ישראל, ישראל ענבים. שכל הזמן עסוקים רק בעוד ועוד ועוד לשאוף, לחשוף את האחדות של הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל היא כל הזמן בעבודה, היא זריזה, והיא לא עצלנית, והיא כל הזמן צמאה להשתלם עוד ועוד ועוד בבקשת השם שלה. הולכת מחיל אל חיל, אל אלוהים יראה בציון. זה באמת המושג אהבת ארץ ישראל. זה בא לידי ביטוי ביכולת לנשק את האפר שלה. עד כדי כך. אם אתה מבין מה קורה לך כשאתה מנשק את אפר ארץ ישראל, אז אני קצת אנסה להכניס בנו רגש, ואני חושב שצריך פה עוד עבודה הרבה יותר מפותחת, אבל אם הייתי נותן לך עכשיו את כל היהודים כמקשה אחת לנשק אותם, לא היית מתרגש מזה? אז זה משהו באזור הזה, קצת שם. נשק עכשיו את הארץ.
כאילו בעצם העבודה על הגאווה, בעצם למתק את האהבה באופן כללי. זה כאילו הייתי ביטוי בארץ ישראל, באהבת כל אדם. למה אתה חייר ישראל?
כי זה עניין התכונה של... מה התוכן שיש באדם אוהב את ארץ ישראל? התוכן הפנימי שיש באדם אוהב את ארץ ישראל, זו אהבת רוח החיים של האומה, שזה דבר אחד עם ארצה. וכשאתה אוהב את רוח החיים של האומה, אתה קם בבוקר, הדבר היחיד שיש לך בראש זה כנסת ישראל, אז מה אתה כל כך רוצה? להשתלם. עוד ועוד 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 ועוד, לגלות עוד איכויות ועוד איכויות ועוד איכויות, כמו שכנסת ישראל היא כל הזמן עושה. ואחד כזה, שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, הוא כל הזמן עובד על הנקודה שמבקשת לשבר את הקליפות, שמה שנקרא חוסמות אותי מלרצות להתפתח עוד ועוד ועוד. הוא כל הזמן עסוק בלבטל את זה. זה כבר נקרא גוף על אהוב את ארץ ישראל. הרצון שלי להיות משבר את הגאווה ולהיות אחד שחי בתנועה מתמדת של ישמח לב מבקשי השם, זה אהבת ארץ ישראל. זה כבר עוד צעד. הוא יזכה באמת לאהבת ארץ ישראל. ענבים, כשהם מגיעים למצב של ענבה, של צמאון להשתלמות, אז ירשו ארץ. אז הם שייכים לאומה, האומה הישראלית שיכולה לחיות בארצה. וזה תנאי הכרחי לירושת הארץ. כי זה העניין של ירושת הארץ. אבל אם תהיה עסוק באהבת ארץ ישראל בצורה של סיסמאות, או שיקולים ביטחוניים, או לא יודע מה, אז זה לא בדיוק העניין של הארץ וירושתה. וככל שאתה יותר מתאמץ לזכות להסרת הגאווה, ככה אתה הופך להיות כפשוטו, אוהב ארץ ישראל. ולהפך, אתה אוהב את ארץ ישראל באמת? אתה באמת אוהב את ארץ ישראל. אתה באמת, נקרא לזה, קשוב לה, לארץ הזו, ולעניינה, מה שהיא מבטאת. אז אתה גם כבר תזכה לסנות את הגאווה, לסנות את הגאווה. כי זה דבר אחד. אפשר להגיד משפט קצת חותך. שמי שהוא גאוותן, חסרה לו באהבת ארץ ישראל. ומי שחסרה לו באהבת ארץ ישראל, גאוותן. וגאוותן כמו שאנחנו מסבירים עכשיו, ואהבת ארץ ישראל כמו שאנחנו מסבירים עכשיו. זה... אני, שנייה רגע, אני רק אסייג את המשפט שלי. אני לא חושב שבנושא פה של ארץ ישראל, הרב נתן את כל התמונה כדי שאני אגיד שמה שאמרתי זה שחור ולבן. זאת אומרת שבהכרח חוסר אהבת ארץ ישראל, ואני חושב כמו שדיברנו, זה גאווה, אני לא חושב שזה שחור ולבן, אבל זה שזה לא שחור ולבן, זה לא אומר שאין לזה ביסוס משמעותי. ככל שאתה יותר אוהב את ארץ ישראל ובטל לתנועת החיים של האומה בארצה, אז אתה יותר נגוע בנגעי הגאווה, במינונים כאלו או אחרים. כן. מה? יפה מאוד, יפה מה שאתה אומר. יפה, כן, כנראה שהוא מתכוון, אנחנו צריכים להתאמץ, אבל זה קצת כמו סופה מתנה של הקדושה. זה קצת, בסוף זה קצת יותר מאשר עבודת המידות. בסוף הענווה זה גם איזושהי מציאות שהיא לא תלויה רק בעבודה שלנו. העבודה שלנו חושפת, ובסוף ניבלה בענווה. אז אתה צודק, מתאמץ לזכות. ויזכה לאהבת, כן.
אנחנו בפסקה בדלף, אנחנו רואים שאותו אחד שאמרנו שהוא נתן, כי הוא מתאמץ לעשות את הגאווה מלבבו, אפילו השונאים שלו הופכים, כאילו, לא, השונאים אוהבים לו מלבבם, אז אנחנו רואים שכאילו בפסקה בדלף, שאומה עושה את זה, לא משואפת להשתלמות ולהתחבר למקורת, כי אז כאילו, איך זה לא עובד שהשונאים גם הופכים לאהוב אותו?
שאלה יפה. יש כל מיני סיבות שצריך ללמוד אותן ביחס למה שאומות העולם שונאים את ישראל. וצריך לעמוד על זה, צריך אולי מתישהו לעשות על זה איזה חבורה. ולהבין מה הם הגורמים לאנטישמיות. לשאלתך, אז אני, מה אני אענה לך? לא יודעת כמה הם מתוקנים בהכרח. אבל קודם כל, אני אומר ככה, כתוב שנעשים אוהבים לו בלבבם, וזה לא בטוח עדיין שזה כל התמונה של האהבה, ועל גבי זה אני אגיד לך שצריך ללמוד את הסוגיה הזו, ואני חושב שבאמת שנאת אומות העולם את ישראל היא נובעת מאיזה שהם ענפים צדדיים שקשורים למה שזה יוצר, כי התמונה קצת יותר רחבה מאשר ענבה או לא ענבה, ובאמת צריך ללמוד את זה, אבל הערה יפה. טוב, בוא נעמוד פה, נעצור בארץ ישראל. אז נקרא שוב, מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו יזכה לאהבת ארץ ישראל, והאוהב את ארץ ישראל באמת יזכה לשנוא את הגאווה. מה זה באמת? אוהב את ארץ ישראל באמת. טוב.